אני רוצה היום לדבר על סוגיה אחרת, גם בהקשר של הפשטות, על ההבחנה בין מצוות עשה ללאווים. וגם שם אנחנו נראה איזשהו תהליך של הפשטה, והוא אולי מתקשר לתהליך רחב יותר, אולי אני אגיד כבר כאן, יש תפיסה רווחת בין חוקרים, כן, אקדמיים של התלמוד, שזה די ברור גם מבחינת שרואים את הסוגיות עצמם, שעם הזמן, אני חושב שהזכרתי את זה, שעם הזמן אנחנו עושים עוד ועוד הפשטות. זאת אומרת, השכבות הוותיקות יותר בתלמוד, ובמשנה בפרט, הן שכבות שהולכות על מקרים, לא על עקרונות. וככל שהדורות מתאחרים, גם בתוך הגמרא עצמה, דורות יותר מאוחרים של המוראים, עובדים בצורה יותר ויותר מופשטת. אז לוקחים את העקרונות של זאת אומרת, המקרים שכתובים במשנה, ויוצרים מהם עקרונות כלליים. ודיברנו כבר על זה שלייצר עקרונות כלליים ממקרים זה אחד מסוגי ההפשטות. אז פה היום אנחנו נדבר גם על דוגמה לתהליך הזה, של הפשטה שקורית גם כן לאורך הדורות. אני אתחיל אולי עם השורש השישי של הרמב״ם, כן, השורשים כבר, אני מניח שלא צריך לעשות להם הכירות, העקרונות של מניעת המצוות של הרמב״ם. בשורש השישי, הרמב״ם מדבר על מצוות עשה ולהבים שנראות כפולות, זאת אומרת, נראות בעלות אותו תוכן. עכשיו, הרקע לדברים זה השורש התשיעי. בשורש התשיעי הרמב״ם אומר שאם יש מצוות כפולות או מצוות עשה או להבים, אז מונים פעם אחת. דוגמה, יש 12 פעמים בתורה שהתורה מצווה לשמור שבת. אבל אנחנו לא מונים 12 מצוות, אנחנו מונים מצווה אחת. למה? כי בסך הכל חוזרים כאן. שאלה טובה, למה התורה חוזרת? אז על זה יש ויכוחים עם הרמב״ן. אבל באופן עקרוני ברור שאנחנו לא נמנה מזה 12 מצוות, אנחנו נמנה מצווה אחת. זאת אומרת, אם יש ציוויים שיש להם את אותו תוכן, אז אנחנו מונים מצווה אחת. אולי רק כדי לחדד את זה יותר, השורש התשיעי בעצם מחולק לשני חלקים.
איך זה
נמנה אותו תוכן? ששתהיה מתעשה מלאכה, והיום השביעי תשבות. לא, לא, עשה ולא תעשה תכף נראה. בינתיים נדבר על שתי מצוות עשה. שתי מצוות לא תעשה. כתוב פעמיים או 12 פעמים, כתוב לשמור שבת, והיום השביעי תשבות. כן, אז זה מצווה אחת. החלק השני של השורש התשיעי, זה החלק הראשון של השורש התשיעי. החלק השני של השורש התשיעי, התשיעי. כרגע אני התחלתי עם השישי, אבל אמרתי כרקע צריך להבין מה קורה בשורש התשיעי. אז החלק הראשון של השורש התשיעי אומר שאם יש מצוות כפולות לא מונים אותם כל אחת לחוד, אלא מונים ציווי אחד, או עשה או לאו. בחלק השני של השורש התשיעי, אז הרמב״ם כותב שאם יש מה שנקרא לאו שבכללות, זאת אומרת לאו אחד, או פסוק אחד, שממנו לומדים כמה וכמה איסורים, גם זה נמנה רק במצווה אחת. למשל, לא תאכלו על אדם, זו הדוגמה שבדרך כלל מביאים בהקשר הזה, יש לא אין הרבה דוגמאות לזה, אבל יש דוגמאות ספורות. אחת מהן זה לא תאכלו על אדם. לא תאכלו על אדם, הגמרא אומרת שזה אזהרה לבן סורר ומורה, כי פרשת בן סורר ומורה, מה שכתוב זה רק העונש, לא כתובה האזהרה. אז את האזהרה לומדים מלא תאכלו על אדם, או שבית דין לא יאכל ביום שהוא גוזר דין מוות על נאשם, או לא לאכול לפני התפילה, מונים שם איזה חמישה איסורים לפני, משהו כזה. אומר הרמב״ם, כיוון שיש רק פסוק אחד, אז למרות שלומדים ממנו חמישה איסורים, זה נמנע במניין המצוות רק כלב אחד. אז על זה שואל רבי יוחנן פרלה, רבי יוחנן פרלה הוא פרשן של ספר המצוות של רס"ג, כן? זה לפחות הפירוץ שלו. ספר המצוות של רס"ג זה... זה שיר שיכול לקחת 3-4 עמודים, שהוא מונה את כל המצוות בחרוזים כאלה, בשתי מילים לכל מצווה. ספר המצוות במהדורת ברוחם פרלה זה 3 כרכים כאלה. זאת אומרת, כל עמוד יש שזה באמצע שתי מילים שזה המצווה הרלוונטית, ואז 10 עמודים שהוא תוכן סביב זה כל מיני דברים מעניין. ספר מרתק דרך אגב, באמת נפש של חוקר, איש מאוד מעניין רבי יוחנן פרלה. כל מקרה, אבל זה הספר, והוא מקשה, בהתחלת הספר יש לו חיבור על כל אחד מהשורשים של הרמב״ם. ננסה לראות מה דעתו של רס"ג ביחס לכל אחד מהשורשים וכל מיני דיונים שמסתעפים. אז במאמר שלו לשורש התשיעי הוא שואל שיש סתירה בין שני חלקי השורש של הרמב״ם. בחלק הראשון הרמב״ם אומר שאם יש 12 פסוקים, 12 פסוקים שמצווים ציווי אחד, אנחנו מונים מצווה אחת. בחלק השני הוא אומר שאם יש פסוק אחד שמצווה אותנו כמה ציוויים או כמה איסורים, גם כן מונים מצווה אחת. אז הוא אומר, ממה נפשך? אם מה שקובע זה מספר הפסוקים, כמו שנראה בחלק השני, נכון? יש הרבה ציוויים, למה אתה מונה מצווה אחת? כי יש רק פסוק אחד. אז מה שקובע זה מספר הפסוקים, לא מספר הציוויים. אז למה בחלק הראשון, כשיש 12 פסוקים שיש להם את אותו תוכן, אתה מונה מצווה אחת? אתה צריך לנות 12. או לחילופין, אם אתה חושב שהולכים אחרי התוכן, כמו בחלק הראשון של השורש התשיעי, ולא משנה כמה פעמים זה מצטווה, אז למה בחלק השני, כשיש פסוק אחד שיש לו חמישה ציוויים שונים, אתה לא מונה חמש מצוות? אז מה אם יש פסוק אחד, הולכים לפי התוכן? אוקיי? אז זה בעצם השאלה שלו. האמת שהוא נשאר בצריך עיון, אבל אני בכלל לא קשה בכלל לדעתי.
אני לא מבין לוגית למה זה סתירה.
מה זאת אומרת?
שני תנאים.
כן.
ברור
שמה ש...
זה לא סתירה
לוגית. מה שנראה שכוונת הרמב"א, זה שכדי שמצווה תימנה צריכים להתקיים שני תנאים. צריך להיות לפסוק וצריך להיות לתוכן. אם חסר אחד מהתנאים, המצווה לא תימנה. לכן, אם יש פסוק אחד שיש לו חמישה תכנים שונים שנלמדים ממנו, אי אפשר למנות חמש מצוות. יש פה חמישה תכנים, אבל אין לנו פסוק בשביל כל תוכן. כולן בעצם נלמדות, כל המצוות האלה, מפסוק אחד, מציווי אחד. מספר הציוויים הוא אחד. אז אתה לא יכול למנות יותר ממצווה אחת.
אבל איזה מצווה נמנית?
מה? עכשיו, בהקשר ההוא זה עזרה לבן צור ומורה נימה. איך מחליטים איזה מהם? יכול להיות שפשוטו של מקרא, והשאר זה דרשו, לא יודע. שאלה טובה.
והמצוות האחרות הן מדי רבנן?
לא, אבל הן לא נמנות במניין המצוות. הן לא מדי רבנן. יש הרבה מצוות שהן... יש הלכות דאורייתא שלא נכנסות למניין המצוות משיקולים של מניין, לא משיקולים של תוכף. לא בגלל שזה לא דאורייתא.
אז יש יותר מתרי"ג?
הרבה יותר. אגב, גם במצוות בני נוח, אנחנו יודעים שיש שבע מצוות בני נוח, יש עשרות מצוות של בני נוח, אנחנו יודעים בהן. יותר מזה, כל מצווה של בני נוח היא שקולה להרבה מצוות שלנו. יש
דינים,
מצווה בדיוק שקשורים להמון מצוות שלנו. שבע מצוות בני נוח כוללות הרבה הרבה מצוות מתוך התרי"ג, לא כל כך מעט כמו שחושבים. לא שיש 606 מצוות שלא שייכות אצל בני נוח, יש הרבה פחות. טוב, אבל לא לענייננו.
למה בכלל זה רלוונטי הספירה של המצוות?
לא רלוונטי.
יש מדענים בזה שופכים את זה.
זו שאלה מעניינת. יש האח של הגר"א, ספר מעלות התורה, אז הוא כותב בשם אחיו, בשם הגר"א. הוא אומר, הגר"א ידוע לא הניח שום חלק בתורה שלא עסק בו. אין ספר שאין לצידו הגאות הגר"א. כל מקום יש הגאות הגר"א. יש דבר אחד שלו, מניין המצוות. אין שום הערה של הגר"א בכל מרחבי היצירה שלו שעוסקת במניין המצוות. ככה טוענים, עוד פעם, אני לא כזה בקי שאני יכול להגיד את זה מדעתי, אבל ככה אומרים, הוא אומר, אחי, ואלה שבקיאים בעניין ובדקו את זה אומרים. אין התייחסות של הגר"א למניין המצוות. אז אח של הגר"א מביא בשמו שהוא לא התייחס למניין המצוות, כי אין לו שום מסכמיה, אז מי זה מעניין? מה משנה מניין המצוות? יש מצוות שהם דאורייתא, אבל לא נכנסות למניין המצוות, בגלל כל מיני שיקולים של כפילות, או שיקולים של... לא משנה, מה זה משנה עכשיו, מה נכנס? אין לזה שום השלכה אם משהו נמנע במניין המצוות או לא נמנע במניין המצוות.
אז למה הרמב״ם כל כך עסק בזה?
אז ברמב״ם זה לא כל כך קשה למה הוא עסק בזה. זה כל סוגריים כמובן עכשיו.
הריף, הראש.
לא, הריף והראש לא עסק בזה. הרמב״ם הוא בפסק הלכה, לא במניין המצוות.
במניין המצוות.
במניין המצוות זה משהו אחר, גם שולחן ערוך לא.
לא, הוא החליט לפי ה...
לא, זה המניין המצוות. זה לא כך המניין המצוות. אני אחליט את ההלכה לפי זה, אבל לא קשור למניין
המצוות.
כתובות בגמרא, במצגת מכות. אמר רבי סיני, תרי"ג מצוות יתקבעו ישראל, שנאמר, תורת ציווה לנו משה, תורה בגימטריה זה 611, ועוד 2 מפי הגבורה שמענו, אז יחד זה 613. ועוד פעם, אתם סוברים אותי, זה רק הכל סוגריים, אבל נושא, זאת אומרת, המוני המצוות דנים בזה, הרמב"ן והתשבט והרלב"ג, וכולם, אוקיי, אז יש איזושהי אגדה של רבי סימאי שיש 613 מצוות, ועכשיו כולנו עכשיו נכתוב ספרים ונבדוק איזה מצוות נכנסות ואיזה לא. יכול להיות שבכלל סתם אמר איזה מספר טיפולוגי ולא התכוון באמת ל... יכול להיות שבמקרה זה מה שיצא לו, אבל זה לא חייב להיות שבשיטות אחרות זה גם יתרי המצוות. זה להיות המון דברים. טוב, אבל הרמב"ן בסוף נכנע, הוא אומר, יש לנו מסורת, כנראה זה בכל זאת 613 וזהו. זה לא בנוי על האגדה הזאת, זה בנוי על איזה מסורת שנראית לו יותר מוצקה.
כבר מקודם כתוב עם לבן גרתי.
מה?
עם לבן גרתי.
אז... אז הטענה של האח של הגר"א זה שאין לזה שום נפקא מינה. אז למה באמת עסקו בזה? אז הרמב״ם זו תשובה פשוטה. כי הרמב״ם עסק בזה כראשי פרקים בספרו היד החזקה. הרמב״ם כשהוא ניגש לעבודה הוא עושה זה בצורה שיטתית. היה יהודי שיטתי. וכשאתה רוצה לכתוב ספר שמכיל את כל חלקי ההלכה לכל אגפיה, ואין אגב ספר כזה חוץ מהרמב״ם, זה הקודס ההלכתי היחיד בתולדות ההלכה, בהיסטוריה, זה רק הרמב״ם. וארוך השולחן, אם ארוך השולחן העתיד, ארוך פה קצת מסתמך על הרמב״ם. ביחד גם זה. גם לא בדיוק קודקס, אבל זה...
אפשר להגיד שגם המשנה.
לא, בסדר, זה לא מכיל את כל ה... זה גם לא קודקס, יש מחלוקות, זה לא בדיוק קודקס. בכל מקרה, אבל כשאתה ניגש לעשות דבר כזה, איך אתה עורך אותו? איך אתה מארגן אותו? הרמב״ם הרי עשה סדר חדש של ההלכות, הוא לא הלך על סדר המשנה. הוא בנה 14... ספרים משלו, כל ספר מחולק לקבצי הלכות שונים. זאת אומרת, הוא בנה את זה בצורה מאוד סיסטמטית לפי נושאים, הוא בנה את הכל. זאת אומרת, הוא בנה את הסדר הזה מא' ועד ת'. איך אתה עושה את זה? איך אתה מוודא שהכל נכנס ושום דבר לא נשאר בחוץ וזה ממוין כמו שצריך? אתה צריך להכין את הקטגוריות, נכון? איך תחלק קטגוריאלית את הספרים השונים? איך אתה יודע את הקטגוריות? שלב ראשון, יש תרי"ג מצוות, בוא נמצא מתוך התורה את כל תרי"ג המצוות. זה בסך הכל הכותרות הבסיסיות שההסתעפויות שלהם ייתנו לנו את כל ההלכה. אז לכן הוא עושה את ספר המצוות. ספר המצוות הוא בסך הכל הכותרות או ראשי הפרקים ליד החזקה. אבל בשביל לכתוב את תרי"ג המצוות, למצוא את תרי"ג המצוות, הרמב"ם היה צריך לארגן את הכללים. איך קובעים איזה מצווה נכנסת ואיזה לא. בפרט שהוא לא הסכים עם המניין של בהג שהיה מקובל עד זמנו. ויצא נגדו, הוא השתלט בסוף, זאת אומרת אחרי שהרמב״ם יצא, כולם כבר נמשכים אחריו, אף אחד לא זוכר את בהג. אבל לפני הרמב״ם שלט המניין של בהג, פחות או יותר. והרמב״ם יצא נגדו, השורשים נכתבים כפולמוס נגד בהג. אז הרמב״ם כותב את השורשים. השורשים, שימו לב, הוא הולך אחורה, כי אתה רוצה את היד החזקה, מה שאתה עושה, אתה צריך להכין ראשי פרקים, אתה צריך את ספר המצוות. אבל איך תארגן את ספר המצוות? מתוך התורה להוציא תרי"ג מצוות, אתה יכול להוציא באלף צורות. איך תגיע בדיוק לתרי"ג? הרמב"ם כותב 14 עקרונות, או 14 כללים, שאומרים לו מה ייכנס ומה לא ייכנס. איך בונים את המספר הזה של תרי"ג? ואז הוא עושה את פירוש המשנה, עושה פירושים על כל השעס, ומתוכם הוא הוציא את כל הדברים, מארגן אותם בקטגוריה שהוא הכין, וככה הוא בנה את היד החזקה. זה עבודת מופת, מה שהרמב"ם עשה שם, לא יאומן. אז באמת, זו תופעה שבלתי נתפסת בכלל מה שעושה שם. בכל מקרה, אז איפה הם? אז למה הרמב"ם עסק בזה? זה פשוט. כי הוא היה צריך את השלד ליד החזקה. אבל למה הרמב"ן משיג עליו, ולמה כל מוני המצוות, ומתחילים להתפלפל מה נכנס, מה לא נכנס? אז התשובה היא, על הסאגו,
אם זה רק אמצעי, אז למה זה חשוב?
כן, לכן הגר"א למשל באמת בגלל זה לא עסק בזה.
אמצעי לעריכה.
אבל הנקודה היא שלא, זה אצל הרמב"ם. אבל האחרים שעסקו בזה לא עסקו בזה בשביל לערוך ספר אחר, כי אף אחד לא כתב ספר פה של הרמב"ם.
אבל גם לפי העקרונות שלו, איך הוא מגיע בדיוק ל-613? נראה שיש שם כמה דברים קפואים כאלה.
ברור.
או מוזרים.
ברור, לא. ברור שהנתון 613 היה אילוץ. אם הוא לא היה יודע את זה מראש, לא נראה לי שהוא מגיע למספר 613. קצת דומה לפרק כלל גדול במסכת שבת, אנחנו צריכים להגיע ללמתת אבות מלאכה. אבל לומד את שצריכים להיות למתת. עכשיו אתה מתחיל לספור. אתה פתאום מגלה, הגמרא אומרת, היינו זורע, היינו בורר, היינו מרכז. זו אותה מלאכה, זה שלוש צורות לברור פסולת מאוכל. אז למה זה שלושה אבות שונים? זאת אומרת, הגמרא כי שלושתם היו במשכן. במילים אחרות אנחנו צריכים להגיע ל-39. אין מה לעשות, היה לנו 37. אז הולכים עוד בשלושה שבעצם הוכללו למלך הבורר, ומייצרים מזה שלושה אבות, כדי שיהיה 39. תמיד המשחק הוא בין המספר שהוא הנתון לבין הסברות שאיכשהו אתה צריך לתמרן כדי להגיע למספר הזה. לא משנה. אבל ענייננו, למה עוסקים במניין המצוות? עוסקים במניין המצוות בדרך כלל, זה מה שרבי רוחם פרלה מסביר. למה עוסקים במניין המצוות? אז הוא אומר, כי מניין המצוות הוא אמצעי שיכולות לצאת ממנו הרבה מאוד השלכות הלכתיות. למרות שלעצם העובדה איזה מצווה מנויה ולא מנויה, אין לזה שום השלכה הלכתית. אבל כשהרמב"ן נגיד מתווכח עם הרמב"ם, את המצווה הזאת צריך למנות, ואת ההיא לא צריך למנות, ואלה בכלל שתי מצוות ולא אחת, ושם זה ככה ואחר, אז יוצא לך שיש לך נגיד פחות מהורדת המצווה מהמניין של הרמב"ם. עכשיו תגיד לי מה אתה מכניס במקום, אתה צריך להגיע 613. עכשיו בשביל להכניס את מצווה במקום, הוא יכול לעשות כל מיני שיקולים הלכתיים שיש להם המון השלכות. למשל, מצוות התרומה. יש את הפרשת התרומה ונתינת התרומה לכהן. זה שתי מצוות או אחת? אז עכשיו, ברמב״ם זה אחת. אצל הרמב״ם זה שתיים. אוקיי? למה? עכשיו, ברור שזה דאורייתא גם לפי הרמב״ם וגם לפי הרמב״ם. זה לא שאלה של דאורייתא לא דאורייתא. אז למה זה אחד וזה שתיים? יש איזה הסברים בהגדרה של המצווה. השאלה אם באמת יש מצווה נפרדת לתת, או שזה המשך המצווה של ההפרשה. אוקיי? ולזה יכולות להיות כל מיני השלכות. למשל, השיעור של הנתינה, האם הוא גם שיעור להפרשה, או שזה לא, זה שני דברים בלתי תלויים, את ההפרשה יש השיעור משלה, אם בכלל, ולנתינה יש שיעור אחר. אז יש המון השלכות הלכתיות, אפשר לראות את השגות הרמב"ן על הרמב"ם בשורשים, אפשר לראות כמה השלכות הלכתיות יוצאות מהוויכוחים האלה, המון. למרות שכל הוויכוח הוא בכלל לא נושא הלכתי, אלא מה נכנס למניין המצוות ומה לא. אבל כדי להסביר למה משהו נכנס ולמה משהו אחר לא נכנס, אתה מסביר מה ההגדרה שלו, ומזה יוצאות השלכות הלכתיות. ולכן באמת כמעט כל העיסוק בשורשים לאורך הדורות, והיה מעט מאוד עיסוק בשורשים, אבל זה ממש מעט מצווה, לכן כתבנו את הספר. אבל העיסוק, כמעט כל העיסוק בשורשים בכלל לא עוסק בעקרונות של הרמב״ם. הוא עוסק בהשלכות ההלכתיות שיוצאות מהוויכוחים סביב העקרונות האלה. כי מה שמעניין זה בעצם ההלכה, העקרונות זה לא חשוב, זה לא איזשהו דווקא מן. הספר דווקא עוסק בעקרונות ולא בהשלכות ההלכתיות, אלא עד כמה שהן מביאות את העקרונות. טוב, גמרנו את כל הסוגריים, סגרתי הכל, חוזרים לשורש השישי. אז בשורש השישי אמרנו, בשביל שמצווה תהיה מנויה, זה הרקע לדיון. בשביל שמצווה תהיה מנויה, צריך שני דברים. צריך שיש לה תוכן עצמאי, וצריך שיהיה ציווי. אוקיי? מה קורה אם יש שני ציוויים? אז יש שתי מצוות אם יש להם תוכן נפרד. אבל אם יש שני ציוויים שיש להם את אותו תוכן, זה מה שראינו בשורש התשיעי, זה יימנה כמצווה אחת. נכון? אומר הרמב״ם בשורש השישי, שהמצווה שיהיה בה עשה ולא תעשה, ראוי למנות עשה שבה עם מצוות עשה, מצוות עשה, ולאו שבה עם מצוות לא תעשה. אומר הרמב״ם, אם יש מצוות עשה ולא תעשה, שהן כפולות, עוד מעט נראה דוגמאות לזה, מונים אותם כשתיים. אבל לא רק שמונים אותם כשתיים, יש לו עוד חידוש. את מצוות העשה מונים בין העשים, ואת הלאו מונים בין הלאווים. תגידו שזה בסדר, ברור, מה אתה רוצה שימנו את הלאו בין העשים? לא נכון, זה בכלל לא ברור, זה חידוש מאוד גדול. אבל כדי להבין את החידוש הזה, בואו נראה דוגמה. מה, איזה דוגמה יש, יודעים, דוגמה יש למצוות עשה ולאו, שיש להם אותו תוכן, כפילות בתוכן.
הוא שמור את יום השבת.
נכון. למשל, מלאכות שבת, יש מצוות עשה לשבות בשבת, בשביעית לשבות, ויש איסור לעשות מלאכה, בוא תעשה כל מלאכה. עכשיו, מה זה לשבות בשבת? לשבות פירושו לא לעשות מלאכה. יש גם מצוות עשה של קידוש והבדלה, אני לא מדבר על זה. אבל מצוות העשה של השביתה בשבת. אוקיי? אז השביתה בשבת, מצוות לשבות בשבת, והאיסור לעשות מלאכה בשבת, זה מצוות עשה ולאו, שיש להם תוכן חופף. אומר על זה הרמב״ם, בין היתר, יש עוד דוגמאות, אומר על זה הרמב״ם, את העשה מונים שתיים, ולא כמו שהוא אמר בשורש התשיעי, שאם יש שתי מצוות עם אותו תוכן, אז מונים אחת, לא, אם זה לאו, אם זה שני לאו עם השני עשים, זה השורש התשיעי. אבל אם זה לאו ועשה עם אותו תוכן, אז מונים בתור שתיים, לא בתור אחד. וזה מוקדש השורש השישי. השורש השישי הוא הסתייגות מהשורש התשיעי.
זה
שלמד
אותו תוכן.
אוקיי, הנה, פה. נגיד מצווה לשבות בשבת ואיסור לעשות מלאכה בשבת, אותו תוכן, מה שאסור לי, אסור לי לעשות לה מיטת אבות מלאכה ותולדותיהם. למה?
כתב
לשבות. נו, לשבות, מה זה לשבות? לשאת כרוזים ליד מנדלבליט, מה זה לשבות?
לא, זה לא קורה.
לשבות פירוש או לא לעשות מלאכה?
לא, זה משהו חיובי.
מה?
משהו חיובי.
למה זה חיובי? מה חיובי? לא לעשות מלאכה, זה לשבות. מה, מה אני אמור לעשות?
לא אמור לעשות טוב, אתה אמור...
לא לעשות כלום,
זה אמור, לא לעשות.
אבל, אבל המחי אבל, לא לעשות כלום. אבל יש לזה גם משהו חיובי, יש לזה את ה... את הרוח של השבת, את המחי.
הרוח זה רוח, אני שואלים מחתית, זה רוח. זה שאין ברוח, זה פשע מהם. השאלה היא, מה עושים עם ה... מה זה אומר הלכתית? איזה חובה זה מטיל על ההלכתית? אני חושב שיש לך אינטואיציה טובה, אני אחזור אליה עוד מעט, אבל אני רק מנסה לחדד, לכן אני מקשה עלייך. במובן של החיוב ההלכתי, זה אותו דבר. זה מטיל עליה את אותו חיוב, לא לעשות את המלאכות.
זה מזכיר מה שכתבת בטור על היעדר, שיש כזה דבר יעדר רק במקום שאנחנו מצפים שיהיה פה משהו. אפילו מצפים שבן אדם יעשה מלאכה, אז השביתה...
טיפייה זה הרקע, ומבחינת מה זה מטיל עליי? זה מטיל עליי לא לעשות מלאכה, מבחינת מה שזה מטיל עליי יש כפילות, אותו דבר. אז עכשיו אני חוזר לרמב״ם. אז הרמב״ם מחדש פה שני חידושים, ואני טוען ששניהם מחודשים. אחד מהם זה שלא חל פה העיקרון של השורש התשיעי. שהכפילות היא בין לאו לעשה, לא בין שני לאו ובין שני עשים, מונים שתי מצוות. החידוש השני הוא שתעשה מונים ממעשים ואת הלאווים הלאווים. ממש לא טריוויאלי. כי אם תסתכלו על זה, הרי שני הציוויים, מה הם אומרים לנו? לא, לעשות מלאכה. זה שזה פעם אחת מתנסח בצורה חיובית ופעם אחת בצורה שלילית, זה לא משנה. מבחינת התוכן, מה זה מטיל עליי? זה מטיל עליי חובה לא לעשות מלאכה. אז אני הייתי אומר, אתה אומר לי שמונים שתי מצוות, אוקיי, אז מונים שתיים, אבל למה לא שניהם זה לאו? אבל שניהם אומרים לי לא לעשות מלאכה. מה זה משנה באיזה סגנון אתה אומר את זה? אומר הרמב״ם, חידוש שני, לא רק שאנחנו מונים שתי מצוות, אלא את מצוות העשה אנחנו מונים ממעשים, ואת הלאו אנחנו מונים בין הלאווים. זה עוד חידוש.
מה נפקא מינה, איך מונים?
גדולה מאוד. כמה כסף אתה מוציא על זה, למשל, בשביל לא לעבור על זה. אם זה לאו, אתה צריך להוציא את כל ממונך. אם זה עשה, אז לא. נפקא מינה השנייה, אם עשה דוחה את זה או לא דוחה את זה. אם יש פה לאו ועשה, אז עשה לא דוחה את זה. אם זה שני לאווים, לרוב הדעות עשה כן דוחה אותם. אפילו זה שני לאווים. מחלוקת ראשונים, אבל... אז הרמב״ם בעצם אומר שלא רק שהוא אומר שהכפילות הזאת היא לא כפילות, אלא צריך למנות שתי מצוות, אלא הוא אומר, המצוות העשה, למרות שתוכנה הוא פסיבי, הוא אי עשייה, אנחנו מונים אותה עם מצוות העשה.
חשיבה חיובית וחשיבה. אתה יכול לא לחשוב דברים של חול. בסדר, זה דבר. דבר שני, אתה יכול לחשוב דברים של קודש.
זה החיובי. עכשיו בוא נתרגם את זה למלאכות. תסבירי לי מה ההבדל בין מצוות עשה לשבות לבין לאו לא לעשות מלאכה. אין דרך.
למה? כי אתה הולך למלאכות.
נכון, אני מדבר על מה, אבל המצווה עוסקת במלאכות. לא, היא לא עוסקת בשום דבר אחר חוץ מהמלאכות. תסתכלי בפוסקים, כולם, אין. היא עוסקת רק במלאכות. מצווה תעשה לשבות, פרושה לשבות ממלאכה, לא לעשות מלאכה. זה המצווה לשבות.
יש גם הפוך?
מה?
מצוות לא שמשם
מסתבר הכן? יש, בעצם מה שאתה שואל, אני הראיתי פה כפילות שגם העשה וגם עליו הם פסיביים. הם דורשים ממני אי עשייה. השאלה אם יש כפילות שדורשת ממני עשייה. זו תשובה היא כן, יש. למשל, לא תשים דמים בביתך ועשית מעקה לגגיך. בעצם אתה צריך לעשות מעקה לגג, ואתה צריך להימנע ממצב שיש דמים בביתך, זאת אומרת, מגג בלי מעקה. שתי המצוות האלה אומרות לך, קום תעשה מעקה. זאת אומרת, הן דורשות לך עשייה, וגם שם יש גם לב וגם עשה. זה כפול.
אבל דמים זה משהו יותר כללי, זה לא רק מעקה, לא?
גם מצווה לעשות מעקה היא יותר כללית. כלב רע בתוך ביתו, כל מיני דברים כאלה. באופן עקרוני כן. זה תלוי קצת בהגדרות של ראשונים, אבל לפי חלק מהראשונים בוודאי שכן. הרמב"ן וגם בתוספות ככה משתמע. קידושים. בכל אופן, אז הרמב"ם בעצם אומר לנו כאן משהו מאוד מחודש. כי מאחורי השאלה של עניין המצוות, בעצם אני שואל את עצמי, מה בכלל ההגדרה של לאו ושל עשה? אז מה מבחין בין לאו לבין עשה? אם אתה אומר לי שיש עשה שיכול לצוות עליי לחדול, אם לא לעשות, אז באיזה מובן זה עשה? או אם יש מצוות לא תעשה, שיכולה לצוות עליי לבצע משהו, אז למה זה לא תעשה?
זה המילה לא.
מה?
המילה לא.
רק הניסוח. אבל מבחינת התוכן, לא נראה שיש הגדרה, רק ניסוח. יש דוגמה למשל, יש מצוות לא תעשה, לא תעמוד אדם רעך. אתה רואה מישהו טובע בנהר, אל תשאיר אותו לטבוע, תציל אותו. זאת מצוות לא תעשה, לא תעמוד אדם רעך, אבל היא מטילה עליך חובת עשייה. אתה צריך להציל אותו, לא? זה לא מצוות חבילה, זה מצוות עשייה. אוקיי? יש לזה הרבה דוגמאות. רוב הדוגמאות הן לא כאלה, ויש לזה לא מעט דוגמאות לשני הכיוונים. מצוות עשה שמצווה עליך לחדול, כמו לשבות בשבת, ויש מצוות לא תעשה שמצווה עליך לעשות, כמו לא תשים דמים בביתך, לא תעמוד לדם רעך וכל מיני דברים כאלה. אם זה באמת כך, אז באיזה מובן זה מצוות עשה וזה לאו? כי כשאנחנו היינו, הייתי שואל אתכם בהתחלה, איך אתם מגדירים את ההבדל בין מצוות עשה לבין לאו? התשובה המתבקשת היא, שזה מה שהיו עושים גם בדרך כלל, מה שהיו אומרים בדרך כלל בישיבות. כן, זאת אומרת, מצוות עשה זה משהו שדורש בכלל עשייה, פעולה, ומצוות לא תעשה זה משהו שדורש בכלל אי עשייה. קוראים לזה מחדל בשפה המשפטית. זאת אומרת, בפעולה, במצוות עשה, מקיימים אותה בקום עשה, זאת אומרת במעשה, מבטלים אותה במחדל, בשבע אל תעשה. מצוות לא תעשה זה הפוך, מקיימים אותה במחדל ועוברים עליה במעשה. נכון? שבע אל תעשה וקום עשה. זה ההגדרה הפשוטה להבדל בין עשה לבין לא תעשה. אבל כמו שראינו עכשיו, זה לא עומד במבחן העובדות. רק יש בהלכה לא מעט מצוות עשה שדורשות ממני דווקא אי עשייה, שמקיימים אותם במחדל ועוברים עליהם בעשייה. וההפך, יש מצוות לא תעשה שמקיימים אותם בעשייה ועוברים עליהם במחדל. אז זה לא הקריטריונים ככה להבדל במצוות עשה ולא תעשה. אז מה כן? אוקיי? זו בעצם השאלה. יש מאמר של מישהו שהיה בתלמוד בבר אילן, אהרון שמש, הוא נפטר בגיל צעיר לפני כמה שנים, מאמר שלו בתרביץ. ושם הוא כבר שם לב לנקודה הזאת, והוא אומר, וכאן זה מתקשר למשפטי הפתיחה שלי, הוא אומר שבהתחלה, אצל האמוראים מהדורות הקדומים, ההבחנה בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה הייתה ביצועית. מצווה שמטילה עליך חובה לעשות זה מצוות עשה. מצווה שמטילה עליך חובה לחדול, ושב ואל תעשה, אז זה מצוות לא תעשה. זה היה, מה שאמרתי קודם, זאת באמת הייתה הגדרה בדורות הקדומים. בדורות המאוחרים יותר, התחילה הגדרה אחרת, מופשטת יותר. לכן זה חלק מהדוגמה לתהליך שתיארתי קודם, שעם הדורות בעצם אנחנו עוברים להיות יותר ויותר מופשטים. פעם זה היה יותר קונקרטי, וככל שההיסטוריה מתקדמת, אנחנו נעשים יותר מופשטים. זה ממשיך הלאה, אני אחרי הגמר. לכל אורך ההיסטוריה, זה עדיין ככה. אז אהרון שמש שם במאמר שלו שואל את עצמו, אז מה בכל זאת מבחין בין מצוות עשה ולבין מצוות לא תעשה? זאת אומרת, הקריטריון הלשוני. בדורות הקדומים זה קריטריון הביצועי, כאילו מה זה מטיל עליי. בדורות המאוחרים יותר זה קריטריון לשוני. אם התורה אומרת את המילה לא, לא תעמוד על דם רעך, אז זה לאו, למרות שזה מטיל עליך חובת עשייה. אם התורה מצווה עליך ציווי אקטיבי, בלשון חיובית, אז זה מצוות עשה, למרות שהיא מצווה עליך לשבות, כאילו לא לעשות מלאכה. ואז בעצם הוא אומר שאנחנו עברנו מהקריטריון הביצועי לקריטריון הלשוני. אוקיי? עכשיו, הוא צודק ברמה התיאורית, הפנומנולוג. זה נכון. אבל ברור שזה לא נותן מענה לשאלה. כי הרי כשאני שואל את עצמי, למה התורה משתמשת בשפה חיובית למצוות עשה כמו לשבות? למה היא לא מסתפקת בלהגיד, אל תעשה מלאכה? אז אחרי שהתורה אומרת את זה בצורה חיובית, אני מבין שהיא מתכוונת להגיד לי שזה מצוות עשה. אבל אני שואל את עצמי, אבל זה לא תשובה. שואל, למה התורה ניסחה את זה כך? כנראה בגלל שיש פה בכל זאת משהו שונה. אם לא היה בזה משהו שונה, אז למה היא לא הסתפקה בלהגיד שיש פה לא תעשה כל מלאכה? לכן, מאחורי הקריטריון הלשוני, חייב להיות גם איזשהו הסבר מהותי. לא יכול להיות שהלשון תהיה השורה התחתונה של ההסבר. הלשון זה אינדיקציה לזה שיש פה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אבל מאחורי האינדיקציה הזאת אנחנו חייבים למצוא איזשהו הסבר. משהו שאומר לי מה באמת ההבדל, מה הופך את הדבר הזה למצוות עשה, למרות שמשהו מטיל עליי זה אי עשייה. ואז אחרי שאני מבין את זה, אני מבין למה התורה התנסחה בשפה חיובית. אבל זה שהתורה התנסחה זה רק אינדיקציה לזה זה מצוות עשה, זה לא הסבר. אני שואל מה ההסבר, אוקיי?
כשהגמרא כותבת תן לב, מה התורה
רוצה
לתת לב לזה
כדי
ש... או שיהיה
כן
או שיהיה
גם
לב?
מה הגמרא מתכוונת? ברור שלמה אחורה זה יש הסבר. אחרת למה באמת לוקים? התורה רוצה שאני יוקה, אוקיי, אבל למה? יש פה משהו שכנראה מחייב מלכות. אתה מבין למה?
כי המילה לא תעשה, היא מובאת בגמרא, נכון? ככותרת שלא... למשל,
עושים דמים במיטך,
זה איזשהו מצווה שרצו לומר אותה על דרך השלילה.
השאלה למה? הרי מה שהיא מצווה עליי זה בעצם לך תציל את החבר שלך. שתגיד, לך תציל את החבר שלך. זה בסך הכל זה מצווה תעשה מבחינת התוכן. למה התורה בוחרת בניסוח שלילי? אז ברור לי שיש מאחורי זה הסבר. רק אני אומר, צריך למצוא אותו. העובדה שניסחו בצורה שלילית היא רק אינדיקציה לזה שזה לא. זה סימן, זה לא סיבה. אוקיי?
כן, השמש אמר את העיקרון הלשוני. ואתה ממשיך הלאה, הוא המשיך הלאה?
אני לא חולק עליו, אני... לא, לא, הוא המשיך הלאה. הוא עצר בזה.
אה, הוא עצר בזה, ומזה יצא
לו... אני אומר שזה לא הסבר.
מזה יצא לו מאמר?
כן.
מה?
זה אמר, להפך.
זה שכתב, לא, ושם...
עכשיו, אני על זה כתבתי
מאמר. דוקטור, אתה לא כתבת כאלה תמילים.
גם לי יצא מזה מאמר. כי אני כתבתי על המאמר שלו מאמר. ואני כתבתי שחוקרי תלמוד עושים מזה מאמר. על זה כתבתי את המאמר שלי. שהמאמר שלי בעצם אמר, לא, לא בביקורת, אלא זה באמת תפקידה. זאת אומרת, כאילו כאנשי מדע. אז הם אמורים להתמקד בעובדות. העובדות הן שזה קריטריון ביצועי וזה קריטריון לשוני. אני כלומד לא אקדמי, אני שואל את עצמי, אוקיי, אבל מה ההסבר? מה עומד מאחורי העובדות?
כן, נגיד לקריטריון
הרוחני. כן, תראי לזה כך. קריטריון ההסבר הפילוסופי, לא יודע הכי רוחני או לא, אבל כן, צריך להיות איזשהו הסבר מאחורי זה, אבל כמובן פה הוא כבר מסתכן, כאיש אקדמיה זו ספקולציה, הוא לא יכול להוכיח את זה, כל מה שהוא יכול זה להתמקד בעובדות ולהראות שאלה העובדות. אז במובן הזה הוא עשה את העבודה שלו כמו שצריך. זה לא הביקור, כן, יכול להציע, אבל אני אומר, זה לא עיקר התפקיד שלו. פעם כתבתי במקור ראשון על זה, הפולמוס הזה סביב רוזנק, באוניברסיטה העברית, שהיה שם, היה במקור ראשון על זה כתבה ותגובות וכל מיני דברים כאלה, היה שם איזה פולמוס מאוד גדול, כי רוזנק, שהוא לימד מחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, אבינועם רוזנק, אבא שלו גם היה מרצה באוניברסיטה העברית, אז הוא נכנס שם לרבדים קיומיים, אקזיסטנציאליסטיים, מה זה אומר לנו ומה אתם חושבים ומה הוא חושב, וזה הפך את זה לבית מדרש. זאת אוניברסיטה. אז אומרים לו החברים שלו במחלקה, אנשי הסגל במחלקה יצאו נגדו, וזה לא עושים במחלקה האקדמית. במחלקה האקדמית מלמדים פילולוגיה, בודקים מה כן ומה לא, ומאיפה זה יצא, ולא מה אתה חושב ומה זה אומר לך, את זה עושים בישיבות, זה לא עושים באקדמית. ואז כולם יצאו נגד זה. נגד סליחה, כן, ואז כולם יצאו נגד המאובנים האלה מהאוניברסיטה שם ובעד רוזנק, כאילו בעיתון בוודאי, אבל גם בתוך האקדמיה, שלום רוזנברג היה בעדו ועוד, דמויות בהחלט חשובות בתחום הזה, ואני דווקא כתבתי מאמר נגדו, נגד הגישה שלו, לא נגד השיבה נגדו, אבל בעד הגישה של המאובנים, כי אני טוען שלאוניברסיטה יש תפקיד, והיא צריכה לעסוק בדברים האובייקטיביים, בדברים שאתה יכול להראות, לתמוך אותם בעובדות, ולטעון טענות כמו מדע, עד כמה שמדעי הרוח זה מדע, אבל להשתדל לעשות את זה
כמחקר.
כן, בדיוק. הסברים, הסברים, כל אחד יכול לעשות הסברים. מה זה אומר לי? מה זה אומר לי? בשירותים אני אחשור את זה ואני אגיע למסקנות מה זה אומר לי. מה זה קשור למחקר אקדמי? אתה יכול לתקף את מה שזה אומר לך? אתה יכול להעמיד את זה למבחן הפרחה? את מה שזה אומר לך, אומר לך, ולהוא זה אומר משהו אחר. זה לא עניינה של אקדמיה. אני לא אומר שזה לא עבודה חשובה, זה יכול להיות עבודה מאוד חשובה, אבל זה לא עניינה של אקדמיה. במובן הזה אני אומר גם פה אותו דבר. אני חושב ששמש עשה עבודה אקדמית מצוינת, הוא עשה ניתוח של הדורות, הוא הראה איך התפיסה מתפתחת, אינדיקציות, הוא הביא לזה ראיות, זאת עבודה אקדמית. אלא שזה כמובן רק התשתית שעכשיו אתה צריך לבוא מחוץ לאקדמיה ולחשוב, אוקיי, מה זה אומר? העמידו לפנינו עובדות. מה העובדות האלה אומרות? למה באמת זה ככה? שאלות הלמה הן בעצם לא המנדט שלו. אוקיי, אז זה אני כתבתי את המאמר.
המחלקה לפיזיקה יונית היא חלק מהאקדמיה, והם לא מציעים, הם מציעים הסברים, הם לא
עושים... לא, רק הסברים שעובדים למבחן הפרחה. אני לא מדבר על הסברים כאלה, הסברים כאלה זה מדעי. אני מדבר על הסברים מהסוג של מה הרעיון שעומד מאחורי זה. מה זה בא להשיג? מישהו שיסביר מה הרעיון של כוח הגרביטציה לא יוכל לפרסם את זה בשום מתאבן בפיזיקה. המסות נמשכות כמהות זו וזו, לכן הם מתקרבים בסדר. זה תעשה בסדר מוסר, בין 5-7.
כל הנושא הזה של תורת המיתרים, זה משהו שעומד למחן הפרחה.
ברור שכן. עוד פעם, ואם לא, אז צריך לעבוד עוד, אבל החתירה היא להגיע למשהו שאומר דברים, לא למה זה אומר לי. במובן אקזיסטנציאליסטי, זה לא רלוונטי.
לא, זה לא עומד במבחן, זה לא עומד במבחן הפרחה, אבל זה בונה תיאוריה.
שהיא תעמוד במבחן הפרחה.
שניתן להפריך, יש אופציה להפריך.
כן, אבל זה הכוונה. טוב, בקיצור, אז לענייננו, אז אחרי זה, כשהתחלתי לשאול את השאלה הזאת, ככה הסתובבתי עם השאלה הזאת, שאלתי אנשים על זה. אמרתי, טוב, יש לזה כל מיני נפקא מינות. מצוות עשה... מוציאים על זה רק עד חום השם ממונחה בשביל לקיים אותה.
לוקים
מצוות לא תעשה, מוציאים את כל ממונחה כדי לא להיכשל בה. לוקים על מצוות לא תעשה, מצוות עשה אין עונש. יש לזה כל מיני השלכות. כשהתורה רצתה שילקו, אז היא כותבת את זה בשפה של לב. כשהיא רצתה שלא ילקו, אז היא כותבת את זה בשפה של עשה, או מבחינת ההשלכות. אמרתי שזה לא מספק אותי. זה לא מספק כי השלכות הן תמיד השלכות של משהו. וכשהתורה רוצה שאני אלכה על זה, לכן היא כותבת בשפה שלה. אבל למה היא רוצה שאני אלכה על זה? כי יש בתוך זה משהו ששווה מלכות. אני שואל, מה זה המשהו הזה? למה התורה מתעסקת בשפה נגטיבית? אתה לא יכול להסביר לי את זה דרך ההשלכות. כי ההשלכות הן השלכות של משהו. זה כמו, שאלתי פעם שאלה אחרת, בהקשר אחר, רבי יוסי הגלילי אומר שקודשים קלים זה ממון בעלים. אוקיי? שאלתי את החבר, מה זה אומר ממון בעלים? ואיזה אומר? איזה קודשים? מה זה אומר זה ממון בעלים? מה זאת אומרת? אפשר לקדש בזה אישה. זה לא תשובה לכלום. זה שאפשר לקדש בזה אישה זה תוצאה של העובדה של ממון בעלים. אחרי זה ממון בעלים, אני שואל, באיזה מובן זה ממון בעלים? הרי זה עומד להקרבה ולאכילה ולכל מה שצריך לעשות עם קורבן. אז באיזה מובן זה ממון בעלים? מה זה, מה? ההשלכות לא עוזרות כלום, ההשלכות הן תוצאה של העובדה של ממון בעלים. אבל תסביר לי באיזה מובן זה ממון בעלים. אחרי שתסביר לי את זה, אני מבין שאפשר לקדש בזה אישה. אוקיי? זה פה, אותו דבר. ההשלכות הן לא הסבר לכלום, ההשלכות הן אינדיקציה. שיש מאחורי זה איזשהו הסבר שאלה ההשלכות שלו. אני שואל, מהו ההסבר ההוא?
אני חושב
שזה
משהו שפוגע בך. פוגע במידות שלך. שאתה עושה את זה. בגלל
העונש,
אתה צריך
לקרוא
את זה,
סימן
שמשהו
צריך
לזה
תוקם לך. אוקיי, אני מסכים, אבל אני אעשה את זה יותר רחב, מה שאת אומרת.
בלי
הבך. פוגע, אבל לא הבך. תכף נראה. אני אגיע לזה עוד רגע.
איפה?
עוד שנייה, אני אגיע. אז זו בעצם החידה. את זה הייתי צריך, זו השאלה שאני מחפש לפתרון. עכשיו, הטענה שאני רוצה לטעון לטענה הבאה, מצוות עשה זאת מצווה שמצביעה על מצב חיובי. זאת אומרת, אם אתה תעשה את מה שכתוב פה, אתה צדיק. אני מדבר בשפה פשוטה.
היא לא מצביעה, היא יוצרת.
לא, היא דורשת ממך להיות במצב, היא מצביעה על המצב ההוא, היא אומרת לך, זה מצב חיובי, אני רוצה שתהיה שם. במובן הזה מצביעה, זה לא תיאור ניטרלי, זה לא הצבעה תיאורית, זה פרסקריפטיבי, זאת אומרת, זה אומר לך לבצע משהו. מצוות לא תעשה, מצביעה על מצב שלילי, ומזהירה אותך, אל תהיה בו. אוקיי? עכשיו, תשימו לב שהניסוח הזה לא שקול לניסוח הביצועי. יכול להיות, נגיד למשל, מצוות השביטה בשבת. כשהתורה אומרת במצוות עשה לשבות בשבת. אז שאלתי, למה זה עשה ולא לב? הרי כל מה שזה דורש ממני זה לא לעשות מלאכה. התשובה היא לא. המצווה הזאת אומרת לי שהיא רוצה שאני אהיה במצב של שביטה. מצב השביטה הוא מצב חיובי. ניסוח אחר, אני אעשה אחר זה, נגיד שאני אעשה מלאכה. האם אני אדם רשע, עבריין? התשובה היא לא. אני רק לא צדיק. כי מי ששובט, הוא נמצא במצב חיובי, הוא צדיק. אם עשיתי מלאכה, לא שבתתי. זאת אומרת, אני לא צדיק. זה נקרא מצוות עשה. לכן זה נקרא גם ביטול עשה. כשאני עושה את המלאכה בשבת, מבחינת מצוות העשה, זה רק ביטול עשה. הלב של שבת אומר לי, אם אתה עושה מלאכה, אתה רשע, לא שאתה לא צדיק. זו פעולה רעה, זה פוגם. זה מה שאתה אמרת קודם.
זה אחד מתקן ואחד פוגם. זה לא דקה את המצב. אחד מתקן ואחד פוגם.
זה אותו דבר. לתקן פירושו לעשות מצב חיובי, ולפגום זה למנוע מצב שלילי.
לא, זה לא לתקן.
זה אני מתכוון.
מה?
מה?
אני חושב שמה שאתה אומר זה את האוטונומיה. בצד של החיובי.
למה?
כי אתה אומר, בגלל שכתוב לעשות את זה, אז אתה במצב חיובי.
לא בגלל.
לא?
לא בגלל, הפוך.
למה?
כתוב לעשות את זה כי זה מצב חיובי. זה דילמה של דיפרון.
אבל בגלל שכתוב לעשות את זה, זה מצב
חיובי. לא בגלל, הפוך. בגלל שזה מצב חיובי, כתוב לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא יודע, הוא אומר, שביתה בשבת זה דבר ראוי, זה דבר טוב. מי שעושה את זה הוא צדיק. לכן הוא כתב בתורה, תשבתו בשבת. אנחנו כמובן לא יודעים את זה. אנחנו לומדים את זה ממה שכתוב בתורה. אבל כשהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, מבחינתו הסדר היה הפוך. הוא הבין שזה מצב חיובי, ולכן הוא כתב את זה בתורה כמצוות עשה. מה? רגע, תכף נראה. אז קודם כל, ההגדרה שאותה אני מציע. מצוות עשה זה מצווה שמצביעה על מצב חיובי ומבקשת ממני להיות בו, דורשת ממני להיות בו. מצוות לא תעשה זה מצווה שמצביעה על מצב שלילי ודורשת ממני להימנע ממנו, לא להיות בו. בסדר? זה ההגדרה. כאשר המצב החיובי או המצב השלילי יכול להיות מצב של עשייה או מצב של מחדל. זה בכלל לא משנה, שימו לב. זה לחלוטין, אין תלות בעשייה ובמחדל. למשל, אם שביתה בשבת, שביתה בשבת היא מחדל. אבל למה זה מוגדר כמצוות עשה? כי המחדל הוא לא הימנעות ממצב שלילי של עשיית מלאכה. המחדל הוא מצב חיובי. כשאתה תשבות בשבת, זה מה שהתורה רוצה. אז לכן היא מגדירה את זה כמצוות עשה. אם זה היה מוגדר רק כמצוות לא תעשה, אז לשבות בשבת לא היה בזה שום דבר חיובי. רק אתה נזהר מלא להיות במצב שלילי של עשיית מלאכה בשבת. לכן התורה הוסיפה גם מצוות עשה. היא רצתה להגיד, דע לך, בשבת יש שני דברים. א', עשיית מלאכה זה דבר שלילי. ב', שביתה או הימנעות ממלאכה זה דבר חיובי. יש מקומות שבהם אין את הכפילות. למשל, למשל לא תעמוד על דם רעך. שם אין כפילות, יש רק לב. והלב הזה דורש ממני לעשות משהו, נכון? להציל את החבר שלי שטובע בנער. אבל כשאומרים לא תעמוד על דם רעך, אומרים לי, ההצלה היא לא פעולה חיובית. אי ההצלה זה מצב שלילי. אנחנו דורשים ממך לא להימצא במצב השלילי של מישהו שעדיש לסבל של החבר שלו. להציל מבחינה הלכתית, אני לא אומר כרגע אמירה מוסרית, מבחינה הלכתית, ההצלה היא לא פעולה חיובית, היא רק הימנעות ממצב שלילי. לכן זה מוגדר כלב ולא כעשייה, למרות שהלב הזה דורש ממני עשייה. זה היה אמור להיות מצוות עשה.
אני אתרגם את זה על ציר המספרים. מה שאתה אומר לי מעשה, שמצוות עשה זה מספר חיובי. אתה עושה, אתה עובר על עבירה, עשית מספר שלילי. ולכן, אם אתה לא עושה מצוות עשה, הגעת, חזרת לאפס. ולכן אתה לא מקבל, אתה לא צריך לקבל עונש. אם אתה עושה לו מה זה, אתה עובר עליו, אתה במצב מינוס, ולכן אתה מקבל עונש. זה מה שאתה אומר.
נכון, בדיוק.
וזה מסביר אולי למה רמב"ם מולה דגל שתי מצוות.
בדיוק, שרוב חלתי.
למה
עשה בכל אותה? כמו שרובין הוד
לא...
אם אני אגיע, אז אני אגע בזה, רק?
יצחק,
תראו, יש בפילוסופיה העתיקה, הבחינו בין שני סוגי היפוכים או ניגודים. יש ניגוד מאיין וניגוד, שלילה מאיינת ושלילה מנגדת, מאיינת באלף. זאת אומרת, נגיד... שלילה מאיינת זה כמו אחד מול אפס. אני מאיין את האחד ונשאר עם אפס.
מאפס.
בדיוק. שלילה מנגדת זה אומר מהאחד אני עובר למינוס אחד. ההיפוך שלו, לא האיפוס שלו. אוקיי? יש הפילוסופים העתיקים מאוד אהבו להשתעשע בשאלות איזה הפכים הם מנגדים ואיזה הפכים המעיינים. למשל, אור וחושך, או קור וחום, או כל מיני דברים כאלה, זה הפכים מעיינים או הפכים מנגדים? נדמה לי שיש לזה תשובות מאוד פשוטות. אור וחושך זה הפכים מעיינים, זה ברור. למה? פשוט, כי המודל ששמואל הציע קודם, הפכים מעיינים זה 1 מול 0. הפכים מנגדים זה 1 מול מינוס 1. עכשיו, כשתוסיפו אור לחושך, תקבלו אור, אין קיזוז. נכון? אז זה אומר שזה 1 ו-0. אם תוסיפו קור לחום, מים חדים ומים קרים, זה יקזז. נכון? תגיעו למשהו פושר. זה אומר שזה 1 ומינוס 1, זה הפכים מנגדים. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו כלי דרך המודל המתמטי, כן, זה טוי מודל כזה, אנחנו יכולים לבחון כל מיני צמדים של הפכים, האם הם הפכים מעיינים או הפכים מנגדים, אוקיי? עכשיו אני חוזר למערכת המצוות.
עם ההקלה הזאת, למה אתה לא מסתדר למוסד, למה אתה לא משהו חיובי?
לא יודע, שאלה טובה, אבל מבחינת ההלכה לא דורשים ממך את האקט החיובי, אומרים לך, אל תהיה במצב השלילי. שאלה טובה, למה השאירו את זה? זה כמו קצת דומה אולי, וכבר משכת אותי, בכל זאת אני אגיד את זה משהו. יש בחוק של חנן פורט, שלא תעמוד על דם רעך. אוקיי? אז היה ויכוח גדול בכנסת אם להעביר את החוק הזה או לא להעביר את החוק הזה. עכשיו, היה ברור לכולם על מה הוויכוח. הוויכוח היה בסך הכל על השאלה אם ייכנס פסוק לספר החוקים. גם התומכים תמכו בחוק בגלל זה, וגם המתנגדים התנגדו לו בגלל זה. את אף אחד לא עניין התוכן של החוק. אם זה יש עניין לעשות את החוק הזה או אין עניין לעשות את החוק, זה היה עניין. כשהחוק הזה עבר, כל הדוסים פרצו בשמחות ובצהלה. כאילו שהם היחידים שחשוב להם שיעזרו לאנשים במצוקה. הם פרצו בצהלה כי הכניסו פסוק לספר החוקים. אגב, תראו בדברי מהכנסת, בפרוטוקולים של דיוני הוועדה. ההתנגדות הייתה בגלל זה. בגלל שלא רוצים להכניס את ההלכה ואת התורה, את הפסוקים לספר החוקים. זה מדינה חילונית. יוסי בייגין היה שם ועוד כל מיני, אז זה היה הסיפור. עכשיו, יש אבל ויכוח אמיתי מאחורי זה. הוויכוח האמיתי, אם תלכו למקום אחר שלא מעניין אותו הלכה ולא הלכה, למשל, יש את אותם ויכוחים, שם זה נקרא חוק השומרוני הטוב. כן, זה חוק לא תמוד אדם ראיך, זה אותו דבר. אז על מה היה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה אם ראוי להכניס חוק כזה לספר החוקים. למה? כי זה שאתה צריך להציל מישהו ברור. אבל השאלה אם כשלא תציל אותו נטיל עליך סנקציה. אתה לא עשית לו כלום, בסך הכל לא היית צדיק. לא מגיע לך סנקציה. עכשיו בחוק, הכלל הוא בעולם המשפטי, שלא, אין חוק שאין בצדו, אין בצד הפרתו סנקציה. זאת אומרת, חוק פירושו שמה שאתה, אם אתה לא עושה את זה, תוטל עליך סנקציה. והמתנגדים המהותיים עזבו את הדוסים והאנטידוסים. ההתנגדות המהותית לחוק הזה נובעת מזה. אנשים טענו שחוק הזה לא צריך להיות בספר החוקים. למרות שברור לנו שזה צריך לעשות את זה, ושזה מעלה מוסרית, ושהוא יקבל צלש אצל נשיא המדינה אם יעשה את זה, בסדר גמור, אבל זה לא בספר החוקים. זאת הייתה הטענה. עכשיו, למרבה האירוניה, מה שקרה בעקבות הדבר הזה, הוא ש... למה צהלו הדוסים? כי אחרי שזה נכנס, אז הנה, הכנסנו את המשפט העברי לספר החוקים. השטויות שלהם. עכשיו, למה זה שטויות? כי עד שהם הכניסו את החוק הזה, אז החוק הישראלי התאים לגמרי להלכה. אחרי שהכניסו את החוק הזה לספר החוקים, שם סטינו מההלכה. כי מבחינת ההלכה אין סנקציה על מי שלא מציל. וזה היה המצב גם לפני שחוקקו את החוק, שכולם הבינו שזה מוסרי להציל, אבל לא הייתה סנקציה. כשהכניסו את החוק, מה עשו? אמרו עכשיו מי שלא יציל יקבל עונש. את זה ההלכה אומרת שלא עושים. אז דווקא הכנסת החוק הזה על ספר החוקים בעצם גרמה לזה שהספר החוקים סתה מההלכה. לא, זה סתם רק אנקדוטה.
למה? לא תמוד אדם ראיך?
כן.
זה לא אחד מהלבי?
כן, זה אחד מהלבי, אבל אין עליו מלכות.
מה?
זה לב שיהיה פה מעשית, אין עליו מלכות. אין עונש. אז הנקודה היא עכשיו, מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה בדיוק מה שאמרתי קודם. שלב... זה משהו שמצביע על מצב שלילי. ולא תעמוד על דם רעך, מה הוא אומר? הוא לא אומר שיש חובה להציל. הוא אומר שיש איסור לא להציל. נכון? זה בעצם מה שאומר עליו. עכשיו, מה שהם עשו בהכנסה לספר החוקים, הפכו את זה בעצם למצוות עסק, מצוות עסק עם סנקציה, אבל מצוות, יש עכשיו חובה להציל. לא איסור לא להציל. אוקיי? לכן, במובן הזה, זה בעצם סטייה מההלכה.
אבל זה נאמר שמה, החוק הזה, לא מסכן את
עצמך, לא, אני אגיד לכם, אני חושב, יש לזה הרבה התייחסויות בפסיקה הזו, בפרשנות, מתי זה חל, מתי זה לא חל, מתי יש הצדקה, מתי אין הצדקה, לא נכנס לזה עכשיו, זה פרשייה לדוגמה, רק דוגמה מבחינתי. אז תראו, אני חוזר אלינו. אז בעצם ההגדרה שלי, ההגדרה שאני מציע היא הגדרה הבאה. מה שעומד מאחורי ההגדרה הלשונית, מה שקרה לשמש, מה שעומד מאחורי זה מה שאני טוען כאן. כשהתורה רוצה להצביע על מצב חיובי, היא מנסחת את זה כמצוות עשה. כשהיא רוצה להצביע על מצב שלילי, היא מנסחת את זה כלאו. ועכשיו אין שום בעיה. יכול להיות מצוות עשה שדורשת ממני אי עשייה, כי אי העשייה היא מצב חיובי. השביתה בשבת. יכולה להיות מצוות לא תעשה שדורשת ממני עשייה. כמו לא תעמוד על דם רעך, כמו ועשית, לא תשים דמים בביתך. למה? כי באמת שם העשייה אין לה ערך חיובי. רק אי העשייה יש לה ערך שלילי, למרות שזה רק שביטה, זה אי עשייה, זה חדילה. אבל החדילה הזאת היא משהו בעייתי, לא שאתה לא צדיק אם אתה חודל, אתה רשע אם אתה חודל. לכן מגדירים את זה כלאו.
ואם יש משהו שהוא או אחד, או מינוס אחד, זה גם עצר וגם נוטץ.
נכון, זה בשבת, בדיוק. בשבת, למה יש את הכפילות, כל השורש השישי של הרמב"ם? כי התורה רוצה להגיד שפה קיימים שני הצדדים. גם השביטה היא מצב חיובי, וגם עשיית המלאכה היא מצב שלילי. בשביל להגיד דבר כזה, אתה חייב להגיד שתי מצוות. אתה לא יכול להגיד את זה עד אחת. אם היה פה רק לאו, אם הייתי מונה שתי המצוות, אבל את שתיהן כלאווים. אז לא הייתי יודע ששביטה היא מצב חיובי. בדיוק לכן אומר הרמב״ם, את הלאו מונים עם הלאווים, ותעשה, מה עשית? וגם זה חידוש. אבל זה בדיוק מה שכתוב שם. עכשיו, פה בדיוק נכנס העניין, מה ההבדל? ההבדל הוא שאם נגיד שבתתי בשבת ויש רק לאו. אם היה רק לאו. סתירה, לא שבתתי בשבת, עשיתי מלאכה ויש רק לאו. אז אני רשע, נכון? אם עשיתי מלאכה בשבת, אבל היה רק עשה. נניח שהיה רק עשה. אז אני לא רשע, אני רק לא צדיק. אוקיי? ברגע שיש את שניהם, אז יש את שניהם. אז אם אני עושה מלאכה, אני רשע, ואם אני לא עושה מלאכה, לא רק שאני לא רשע, אז אני גם צדיק.
אם היה רק לאו, אז אם אתה לא תעשה את המלאכה, אתה לא צדיק, אבל אתה
לא רשע. בדיוק. עכשיו, מזה יוצאות כל ההשלכות. למה המצוות עשה לא נענשים? זה עכשיו אני חוזר למה שיהודית אמרה קודם. למה המצוות עשה לא נענשים? כי לא להיות צדיק, לא נענשים. זה לא קשור בכלל לעשייה ואי עשייה. מי שלא צדיק, לא מענישים אותו. זה היה הוויכוח על חוק לא תעמוד על דם רעך. הבן אדם שלא הציל, הוא בסך הכל לא צדיק. אז למה אתה רוצה להעניש אותו?
אתה לא במצב שלילי, אתה במצב לא חיובי.
מענישים מישהו על זה שהוא במצב שלילי, לא על זה שהוא לא במצב חיובי. לכן יש עונש על מלכות, על לאו, כי אתה במצב שלילי, אתה רשע. אבל אין עונש על מי שלא צדיק. לכן צריך להוציא את כל ממוני על אי כשלות בלאו. למה? כי בשביל לא להיות רשע זה דבר אלמנטרי, אתה חייב להוציא את כל ממונך. בשביל להיות צדיק, זאת מעלה, תוציא 50 ממונך. אבל אתה רוצה להוציא את כל ממונך, לכל יותר לא תהיה צדיק. אז כל ההשלכות קיימות, אבל הן השלכות. ההגדרה הבסיסית שממנה יוצאות ההשלכות, זה השאלה אם זה מצב חיובי או מצב שלילי. אוקיי?
כן. לא תעמוד, לא תעשה כל ממונות?
מה?
לא תעמוד,
כן, ודאי שעשו. כי זה מצב שלילי. למרות שאני עושה את זה באופן פסיבי. הפסיבי פה היא מצב שלילי. אז לכן אני חייב להוציא את כל ממוני כדי לא להיות פה פסיבי. זה בדיוק הנקודה, זה לא תעמוד.
כן, זה היה להתמחוק על המצד הזה.
ברור, אמרתי שזה כפול. אין סנקציה. זה אקטיבי, אבל אין סנקציה, ברור. זה אמרתי שהם רוצים לנסח את זה כמצוות עשה עם סנקציה. אגב, אני טוען שבחוק אין מצוות עשה. היה לי איזה ויכוח עם אלון הראל מהאוניברסיטה העברית, משפטי.
אז איך אתה מסביר את זה שאין עונש?
מה?
על מצוות לאו שיש בה...
זה סיפור אחר.
מה?
לאו שאין בו מעשה לא עונשים. איזושהי סיבה.
כן, אבל אתה צריך להצדיק את זה.
נכון. וצריך, ובאמת מצדיקים את זה, למה צריך הצדקה, למה לא צריך הצדקה, אז יש לביטול עשה אין עונש, כי הביטול עשה ברור שאין עונש. פה זה באמת מצב שלילי, אז למה שלא יהיה עונש? אז זה חידוש שאומר שמצב שלילי פסיבי בכל זאת לא מאנשים, למרות שהוא שלילי. בסדר, זה הגדרה בדיני עונשים, אבל ברמה העקרונית, נכון, היה צריך להיות פה עונש. תראו, הנקודה היא למה אני אומר שבחוק אין מצוות עשה? שאלתי אנשים, תגידו, יש מצוות עשה בחוק? בוודאי,
לשלם בצבא,
לשלם מיסים. לא נכון.
יש סנקציה.
ברור. על כל דבר כזה, אם אתה לא עושה, יש סנקציה. לכן אני טוען שבחוק שכתוב לשלם מיסים, הכוונה יש איסור לא לשלם מיסים. זה לא מצוות עשה לשלם מיסים. במינוח ההלכתי אני מתכוון. במינוח ההלכתי נכון למיין את זה כמצוות לא תעשה. לא כמצוות עשה. אין בחוק מצוות עשה. כי אם היה בחוק מצוות עשה, היו דברים שאם לא הייתי עושה אותם, לא היה קורה כלום. אם אני עושה אותם, אני אקבל צרה של כדם
נפיר.
אין דבר כזה בחוק.
אפילו אני אשוח ככה. לא אומרים אתה לא מקיים את החוק, אומרים אתה עובר.
נכון.
זה אומר שזה שלילי.
נכון.
יש מצוות מגדירות שהן לא להיות צדיק, כמו תומה והפרת נדרים.
לא, זה פשוט אחרת לגמרי. זה בכלל שאלה מה זה עושה במצוות עשה. לא עזוב את זה, זה שאלה אחרת. דבר על מצוות עשה הרגילות, הסטנדרטיות. אז מה שבעצם אומר, זה תראו, בגלל שיש מצב אפס בין האחד למינוס אחד.
זה התשובה שלי, זה כאן זה תיקון, זה עושה תיקון וזה עושה תיקון.
לא, זה מגדיר, זה לא עושה כלום.
זה השאלה שלו, זה בצורות מגדירות, הם לא חיובי להיות במצב הזה או שלילי לא להיות במצב הזה.
רק
מגדיר, מגדיר, מתאמן, מתאור, כן, אבל אין איסור להיות תאמן. רק הגדרה, טוב, זה דיון אחר, עשינו אותו פה גם, בעבר. אז הטענה
היא שפילית אומרת שזה, שאתה, כל פעם שאתה עושה מעשה ששם אותך בצד הנכון, אז אתה משפר את עצמך.
נכון.
מה?
אתה לא נמוד.
אתה מתקן.
לא, משפר אולי את העולם, אתה משפר משהו, אתה מתקן. ופה אתה מקלקל, אמרתי, זה רק לא בהכרח בך, אבל אני מקבל את זה שזה תיקון וזה קלקול או פגימה. כן, זה ההבדל באמת. עכשיו, אני חושב שזה מקביל למודל הזה ששמואל אמר קודם, 1 מינוס 1 ו-0. מינוס 1 זה מצב שלילי, 1 זה מצב חיובי, ו-0 זה מצב ניטרלי, אני בינוני. בינוני צדיק ורשע. זה בעצם ההגדרה שמצוות עשה ולא תעשה. זאת אומרת, מצוות עשה מעמידה את 0 מול 1. מצוות לא תעשה מעמידה את 0 מול מינוס 1. אוקיי? עכשיו, על 0 אתה לא מקבל כלום, לא עונש ולא שכר. על 1 אתה מקבל שכר. על מינוס 1 אתה מקבל עונש. זה הסולם. ולא משנה בכלל אם זה עשייה או אי עשייה, במובן העקרוני. בסדר? עכשיו, מאיפה, הדבר הזה הוא לא טריוויאלי. יש באותו ויכוח עם אלון הראל, הוא הביא לי דוגמה יפה. יש פילוסוף יהודי, אמריקאי, רוברט נוזיק. פילוסוף של המשפט, ובכלל. אז הוא שאל פעם מה ההבדל בין פיתוי לסחיטה. פיתוי מותר בחוק, וסחיטה אסורה.
עכשיו אקטואלי.
אז פיתוי נגיד, אני אומר לבן אדם, תראה, אם תעשה לי את העבודה הזאת, תקבל 1,000 שקל. אז פיתיתי אותו לעשות את העבודה הזאת. אין שום בעיה, אם הוא מסכים ואני מציע לו, הכל בסדר, מותר, נכון? מותר לפתות אדם לעשות דברים. אני אומר, פיתוי במובנו השלילי, לפתות מישהו שהוא חסר יכולת להתנגד. אלא פיתוי בן אדם, אני מציע לו בונוס, ואם הוא רוצה, שיעשה את זה. בסחיטה, אני אומר לו, תראה, אם לא תעשה את זה, אני אקח לך 1,000 שקל. וזה אסור, נכון? עכשיו, רוברט נוזיק שואל, מה ההבדל? אתה בסך הכל אומר לבן אדם, תראה, אתה מציב בפניו מפל פוטנציאל של 1,000 שקל. יש הבדל בין שני מצבים שהפער ביניהם הוא 1,000 שקל. ואתה אומר לו, תראה, כדאי לך לעשות את זה, כי אז תהיה במצב של 1,000 שקל יותר ממה שאתה תהיה אם לא תעשה את זה. אז זה נכון גם לפיתוי וגם לסחיטה, מה ההבדל?
סחיטה אתה לוקח משהו שלי.
זה הבדל של 1,000 שקל בין המצב הזה למצב הזה.
זה הבדל, אתה לא בא לבית הזה.
מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר שההגדרה של החוק לא מתחשבת רק במפל הפוטנציאל, אלא גם במצב המוחלט. לא הרי 0 מול 1, כי הרי מינוס 1 מול 0. נכון? כשאני מציע לבן אדם פיתוי...
לא רק ההפרש.
בדיוק, זה לא רק הפרשי. כשאני מציע לבן אדם פיתוי, אני אומר אותי, או שתקבל 1,000 שקל או שלא תקבל. עכשיו, לי מותר גם לתת לו 1,000 שקל, ומותר לי גם לא לתת לו. זאת אומרת, שתי האפשרויות חוקיות. אז אם אני מציע לו שתי אופציות של שתיהן חוקיות, מה הבעיה? אבל בסחיטה, אני מציע לו אופציה אחת חוקית, שאני לא אקח לו כלום, שזה כמובן מותר לי לעשות, אבל אני מציע לו אופציה אחרת, לקחת לו 1,000 שקל, שזה לא חוקי. להציע לו שתי אפשרויות שאחת מהן היא לא חוקית, למרות שיש לו אופציה שיעשה את זה, ואז אני לא אקח ממנו. מה הבעיה? הוא הביא את זה על עצמו שאני לקחתי את זה, למה הוא לא עשה? אם הוא היה עושה, לא הייתי לוקח? לא. אם אתה מאיים עליו באופציה לא חוקית, זה נקרא סחיטה, לא פיתוי. וזה אסור לעשות. מה שעומד מאחורי זה, שבעצם ההגדרה היא לא הפרשית. יש משמעות למקום המוחלט שבו אתה נמצא. יש איזשהו אפס מוחלט. כל מה שאתה יורד מתחת לזה, אתה פוגע בזכויותיו של אדם, זה אסור. אתה יכול להוסיף לזכויותיו, אתה יכול לא לפגוע בזכויותיו, אתה לא יכול לקחת את זכויותיו. מה ההבדל בין מצב שהוא זכות שלי לבין מצב שהוא בונוס עבורי?
יש
לא זכותי, אבל אם מישהו ייתן לי, ייתן לי, מצב האפס. זה אומר שיש מצב אפס מוחלט. אוקיי? זה בדיוק מה שקורה בהלכה. מצב האפס הוא המצב שמגדיר את ההבדל בין עשה לבין לאו. הלאו אומר, הלאו מקביל לסחיטה. זאת אומרת, או שאתה במינוס אחד או שאתה באפס. העשה מקביל לפיתוי, או אפס או אחד. לכן למשל, מצוות עשה זה בעצם גזר. זה פיתוי, מפתים אותי לעשות את זה. מפתים לי שכר, נכון? אם תקבל שכר, אם תעשה את המצווה. בלאו זה סחיטה, אם לא תעשה את זה, אתה תקבל עונש. למה? כי זה מצב שלילי. זה ממש ההבדל בין פיתוי וסחיטה. אוקיי?
לא, אבל למשל, הנחש פיתה את חווה שתאכל את התפוח. אז זה לא סחיטה.
ברור, אבל
זה היה שלילי, זה היה נגד החוק, אבל זה לא נגד סחיטה.
הוא פיתה אותה לעשות מעשה אסור, נכון? זה לא סחיטה.
אז זה לא סחיטה, לא, קודם אמרת,
זה פיתוי,
לא, מנוגד לחוק זה
סחיטה. סחיטה אסורה מצד היותה סחיטה. הפיתוי לא אסור מצד היותו פיתוי. אבל יש לפעמים פיתויים שיהיו אסורים, לא בגלל שפיתיתי, זה בגלל תוכן הפיתוי. פיתיתי אותו לעשות משהו שהוא לא חוקי. אז זה אסור לא בגלל הפיתוי שבזה, זה אסור בגלל שזה לא חוקי. אני מדבר על עצם ההגדרה של פיתוי או סחיטה, לא? בלי קשר לתכנים, אוקיי? אז ההבדל בעצם בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה זה בשאלה האם התורה מפתה אותי לעשות משהו או סוחטת אותי שאני לא אעשה אותו. זה בעצם בהגדרה הזאת, או מקל וגזר. לכן יש שכר על מצוות עשה ועונש על מצוות לא תעשה, כי זה מקל וגזר, אוקיי? הרמב"ן למשל בקידושים, בסוגיה שהזכרתי קודם, בדף למד א', הגמרא מביאה שם רשימה שלמה של מצוות, שהן מצוות עשה שלא הזמן גרמן. ולכן נשים חייבות. הדיון שם איזה מצוות נשים חייבות, איזה מצוות נשים לא חייבות, והגמרא אומרת, מצוות עשה שלא הזמן גרמן, נשים פטורות. מצוות עשה שלא הזמן גרמן, נשים חייבות. איזה מצוות עשה שלא הזמן גרמן? מעקה, השבת אבדה, שילוח הקן, כל מיני דברים כאלה. עכשיו נדמה לי שכולנו, אולי כולנו חוץ מאחת, יש 4-5 דוגמאות שם, הן דוגמאות מאוד בעייתיות. ותוספות על המקום והראשונים על המקום כבר שואלים את זה. כי הרי כל הדוגמאות האלה יש גם לאו ליד העשה. גם בהשבת הוודה, גם בשילוח הקן, במעקה. בכל המצוות האלה יש גם לאו. אז גם זה היה תלוי בזמן נשים היו חייבות. הן היו חייבות בגלל הלאו שבזה, לא בגלל העשה. אז למה אתה מביא לי דוגמה לא מוצלחת כל כך? דוגמה כזאת, שנכון שהיא לא תלויה בזמן, אבל הדוגמאות האלה, גם אם הן היו תלויות בזמן, נשים היו חייבות. כי יש גם לב יחד עם מעשה, רק נעשים נשים פטורות. אז איזה, למה תמיד את הדוגמאות האלה? אז כך שואל, התוספות, הוא עונה מה שהוא עונה, זה תוספות מעניין, לא נכנס אליו כאן. הרמב"ן, שם על המקום, אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, לגבי מעקה, למשל הוא אומר, שבמצוות מעקה, הלב הוא לב שמטרתו לתמוך בעשה. זה עניינו של הלב. לתמוך בעשה. זאת אומרת, לא, בעצם יש עשה של ועשית מעקה לגלגולך, ועליו, שלא תשים מנים בביתך, ברך לוודא שתקיים את מצוות העשה שלך. אומר הרמב"ן, לפי זה, אם המצוות האלה היו תלויות בזמן, נשים היו פטורות למרות שיש פה לב. כי הרי הן פטורות מהעשה, זה עשה של זמן גרמות. ממילא גם מעליו הן יהיו פטורות, כי כל עניינו של עליו זה לוודא שיקיימו את העשה, מי שפטור מהעשה, גם עליו לא יהיה. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, במצוות כאלה, שעליו שצמוד לעשה, עניינו רק לוודא שתקיים את העשה, אז אם זה תלוי בזמן, אנשים היו פטורות. ולכן הגמרא מביאה את הדוגמה הזאת.
אבל אתה יכול להגיד הפוך, העשה הוא
נכון, מה נתמוך. זה שאלה פרשנית, איך מחליטים על הכיוון. הרמב"ן טוען פרשנית, אפשר להתווכח על זה, שפה הלב תומך מעשה, לא עשה תומך בלב. נכון, העשה הוא העיקר, הלב תומך.
שעשה
מעקה,
שלא
יהיה
אדם
בבטח.
מה זאת אומרת? כאילו זה תחת לך מעשה.
מה זה יותר חשוב? מבחינת מה שנדרש ממני. מה שנדרש ממני זה להקים את המעקה. המטרה היא שלא יהיה אדם. אבל מה שנדרש ממני כמצווה, זה להקים את המעקה.
אבל המעקה הוא רק דוגמה. העיקרון הוא לא
תקים
דמים בבדיך. העיקרון הוא יותר חשוב מהדוגמה של המעשה שאתה צריך לעשות. כמה שלך אמרת שיש כמה מעשים
שנובעים מהלכה. במובן ההלכתי, מה שחשוב זה מה מוטל עליי. מה מוטל עליי? מה שמוטל עליי זה לסדר את הבית שלא יהיו מכשולות. המטרה, למה זה כדי שלא יהיו שם דמים? אבל זה המטרות. ההלכה לא עוסקת במטרות. ההלכה עוסקת במה מוטל עליי. ובמובן של מה מוטל עליי זה מצוות עשה. אני צריך לעשות דברים כדי שלא יהיה דמים בביתי.
אבל
אי אפשר
חשוב ולא חשוב.
לא, חשוב הלכתי. מה שמוטל עליי הלכתית זה זה. בסדר, זה מה שאומר, זאת הגדרה הלכתית.
זה המצווה
המעשית,
זה הכל, אבל זה לא
העיקר,
כמו שאתה אומר.
לא משנה, במובן ההלכתי זה מה שחשוב. במובן ההלכתי מה שחשוב זה מה מוטל עליי. הפילוסופיה של ההלכה זה לומדים מאחרי סדר בוסר מחמש וחצי עד שש. בסדר, זה מחשבת ישראל. אנחנו מדברים על הלכה. ההלכה עוסקת במה מוטל עליי.
אבל ההלכה אומרת שאם אני מקיים הלכה ולא מתכוון לקיים הלכה, אלא עושה את זה
בגלל שהוא טבעי, אז סימן זה גם זה חשוב. בלאו אין בעיה, בלאבים לא צריך להתכוון. יש איזה ספר בבני ברק, סיפרתי לכם פעם על זה. ספר בבני ברק, כשנכנסתי שם להתספר, אז היה כתוב שם שמי שנכנס לפה יכוון לקיים את חמש, יכוון בכוונה לקיים את המצוות הבאות. לא תלין שכר שכיר, ולא תקיף פעת ראשך, יכוון בלאבים. זה חידוש מעניין, בריד"ל יש משהו כזה, אבל בפשטות אין לזה שחר. אין מה לכוון בלאבים, מכוונים רק בעשים. בכל מקרה,
עוד נפקא מינה בין לאו לעשה.
נכון, עוד נפקא מינה בין לאו לעשה. שבעשה צריך לכוון ובלאו לא. כי לאו צריך להימנע ממצב בעייתי, זה לא שאלה של פעולה. אז לכן, הנקודה היא שאומר הרמב"ן שבמקום שבו הלאו בא לתמוך בעשה, אז אם המערכת הזאת תהיה תלויה בזמן, נשים יהיו פטורות גם מהלאו וגם מהעשה. אגב, האחרונים... מה?
שונה משבת.
שונה משבת. כי שם זה כל אחד עומד לעצמו. לא, בשבת יכול להיות שכל אחד עומד לעצמו, אף אחד לא תומך באף אחד, לא בכך שעשה תומך בלאו. אני יכול שהם שניים עומדים לבד. זו מחלוקת ראשונים. זה התוספות שהזכרתי קודם, בקידוש ממנו לכאורה יוצא שיש מחלוקת בעניין. כל מי שישנו בשמור, ישנו בזכור, שלא אם זה נאמר על כל לאו ועשה כפולים, או שזה ספציפית הקש בין לוחות ראשונים ולוחות אחרונים, שהזכור והשמור מוקשים. אבל אין איזה כלל גורף שתמיד כשיש לאו ועשה, אז אנשים תהיה חייבות גם בעשה. לא, כשיש לאו ועשה, אז הן יהיו פטורות מעשה וחייבות בלאו. ספציפית בשבת יש הקשר זכור ושמור, זה הכל. ואז זה אומר שהעשה לא תומך בלאו, כי אחרת אנשים היו חייבות גם בעשה, לא רק בלאו. אלא זה בלתי תלוי, זה שני דברים שונים. אז הנקודה היא שמה עומד מאחורי הדברים של הרמב"ם? מה פירוש שהלאו בא לתמוך בעשה? באיזה מובן הוא תומך בעשה? אומרים לי, תעשית מעקה לגלגך. צריך לעשות מעקה. עכשיו, אני לא בא לי לעשות מעקה. אתה תורא, כן, אבל גם לאו. אם לא בא לי לעשות את העשה, אז גם לא בא לי לעשות את הלאו. מה הלאו מוסיף? למה זה מחזק את העשה? באיזה מובן? עכשיו, יותר מזה, פה אפילו אין עונש. אם היה עונש, אז היית אומר לי, טוב, יש עונש על הלאו, אז זה חזק את העשה, כי אתה תפחד מהעונש. פה אין עונש. מי שלא מקים מעקה בבית, זה לא שאין בו מעשה. לא לוקים. אין עונש. אז מה, באיזה מובן זה מחזק? התשובה, זה מחזק במובן הקונספטואלי. כי אם אני מחליט לא לעשות מעקה והיה רק מצוות עשה, אז אני החלטתי להיות בינוני. אני לא אהיה צדיק, אבל זה בסדר. אוקיי? אומרת התורה לא, אם אתה לא תקים מעקה, אז אתה רשע. לא רק שאתה לא צדיק. רשע, אני לא רוצה להיות. בלי קשר לעונש. זה דרבון קונספטואלי, לא דרבון בגלל העונש. זה דרבון בגלל שיש מישהו ירשה לעצמו לא להיות צדיק. בסדר, האדם מסתפק בלהיות בינוני. אבל מעט אנשים יסכימו להיות רשאים. והתורה אומרת, תראה, אם אתה לא תקים מעקה, אז אתה תהיה רשע, לא רק שלא תהיה צדיק. אבל בשביל זה, צריך להוסיף לה, מספיק לקיים את העשה. אוקיי? אז לכן, בדברי הרמב"ן האלה רואים ביטוי למה שאמרתי קודם. באיזה מובן עליו לחזק את העשה כשאין בו עונש? רק במובן שאמרתי קודם. כי עליו זה המקל בצד הגזר. אם אני מנסה למשוך אותך עם גזר ואתה לא בא, מה אני עושה? משתמש במקל. נכון? המקל ידרבן אותך לבוא. הגזר לא מושך אותך, אז המקל ידרבן אותך. זה מה שאנחנו עושים פה. אני נותן לך גזר, יש מצוות עשה, יש לך שכר, תקים מעקה, נהדר. אני לא רוצה שכר, לא אין ולא שכרה. בסדר? לא רוצה שכר. לא רוצה להיות רשע, אני בינוני. אומרת התורה, לא, יש גם מקל, לא רק גזר. אתה תהיה רשע. אתה לא תהיה בינוני, אוקיי? טוב, אני אעצור כאן, אנחנו נמשיך בפעם הבאה קצת עם זה, כי עוד לא הגעתי להפשטה. עכשיו אנחנו צריכים להסביר איפה פה ההפשטה.